בוקר טוב, סייעתא דשמיא, אנחנו עסוקים בשאלה איך לבחור מקצוע. אז לפני שאנחנו יורדים לפרטים, אנחנו מבררים את הגישה העקרונית. אז אמרנו שאם אנחנו רואים את העיסוק במלאכה, בעבודה, בפרנסה כשליחות, כעבודת השם, כחלק מתיקון עולם, אז אנחנו צריכים לגשת אליהם באופן הזה. זה אומר, בוא תחפש מהי עבודת השם? בוא תחפש מהו תיקון העולם שמתאים לדור שלנו. מה באמת החברה הכי צריכה ממך? מצד שני, ראינו בשיעור הקודם שבסופו של דבר כל אחד יש לו תפקיד ייחודי, ולכן הוא לא יכול לחפש רק את השאלה, אוקיי, מה צריך ואת זה אני אעשה, לא משנה מה הכישורים שלי. אלא אני צריך להתאים את הדברים האלה לכישורים שלי. זאת אומרת, לעשות איזשהו סינכרון בין מה שאני מסוגל אליו, לבין מה שהחברה צריכה. ואז עולה השאלה בעצם, לפי זה יוצא, שהתורה היא זו שמצווה עליי לממש את עצמי. זאת אומרת, דווקא מי שרוצה לעשות את רצון השם, מחויב לממש את הכישרונות שנמצאים בו, ולא רק זה, אם הוא לא ינהג כך, הנפש שלו, הנשמה שלו, תזעק את זעקתה. והוא יחוש את זה בעצבות, בדכדוך, הוא יחוש את זה בזה שכוחות שלו מתפרים בצורה לא נכונה, עד כדי עזיבת אפילו דרך התורה והמצוות, בגלל שנפשו לא קיבלה את המענה שהיא זקוקה לו, והוא לא מימש את יהודו בעולם. זאת אומרת, יש כאן תביעה מאוד מאוד חריפה למימוש עצמי, דווקא מתוך מבט של מה העולם צריך ממני. כי יש צבע שרק אתה יכול לתת בעולם, שאף אחד אחר לא יכול לתת בעולם. אז זה מה שדיברנו וראינו בשיעורים הקודמים. אז לפני שניגשים לשאלה, טוב בסדר, אז איך אני מוצא את הגוון שלי, איך אני מוצא את התפקיד הספציפי שלי, בעזרת השם נעסוק בזה שבוע הבא, צריכים לברר את השאלה אולי היסודית יותר. אז בשורה התחתונה, מה מוביל את האדם? רצון השם או המימוש העצמי? שמה תאמר, מה אתה רוצה? זה מה שאמרנו בשיעור הקודם. רצון השם הוא זה שגורם לך לממש את עצמך. יישר כוח גדול. אז בשורה התחתונה, איך אני מבחין בן אדם שכל מה שמוביל אותו ומניע אותו זה מימוש עצמי, והוא אומר, טוב, איזה מזל שלמדנו בשיעור, שתכלס גם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אבל בסופו של דבר, עיקר מה שמוביל את האדם זו אגואיסטיות, אבל הוא מבין שמשתלם גם מבחינה תורנית לעשות את זה, לבן אדם שבסופו של דבר מה שבעיקר מוביל אותו זה רצון השם, זה תודעת השליחות, זה החפץ באמת לתקן עולם, אבל הוא מבין שהאמצעי לזה זה מימוש עצמי. אתם מבינים את הסתירה שיש כאן? זאת אומרת, בסופו של דבר יש לנו רק מקום אחד בנפש למטרה מרכזית אחת. אז אם אני שואל מי בראש, האם רצון השם בראש או המימוש העצמי בראש? האם אני מממש את עצמי ושמח לגלות שזה רצון השם, או שהקדוש ברוך הוא זה שעומד במרכז חיי? וטוב, בסדר, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא גם תובע ממני לממש את כוחותיי. למה זה חשוב? השאלה הזאת חשובה כי בסוף השיעור הקודם ראינו שבסופו של דבר, אם האדם עובד למען שכר, למען אינטרסים אישיים, זה לא עבודת השם, זו עבודת אלילים, זו עבודה זרה. שמי שעומד במרכז העבודה הזרה הזו, זהו כל אחד עם השם שלו. בעצם, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בנשפטי בחמלה, רבה אמונתך, שמח שאתה מאמין בי, עכשיו אפשר להתחיל לעבוד את האל האמיתי, שזה אני. וזה קטסטרופה גדולה מאוד. אז איך אני מבחין ביניהם? עכשיו, שמה תאמר, מה השאלה? ברור שרצון השם צריך להיות במרכז, אבל יש לנו עם זה בעיה. והבעיה היא שבסופו של דבר, אהבת עצמו, זה אולי אחד הדברים שטבועים באדם בצורה החזקה ביותר. וכמו שהרב גם מנסח את השאלה במוסר אביך, איך אפשר לבקש מהאדם לעשות משהו שהוא לא לטובתו האישית? הרי כל האינטרס היסודי של החיים שלנו זה לדאוג לעצמנו. אז אתה רוצה להגיד לאדם, תעשה משהו שהוא לא לטובתך? זה מוזר, זה תמוע. יותר מזה, ראינו בדפים שהרמח"ל מביא שהעולם, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, אלא כדי שהאדם יתענג על השם. מצד שני, אותו רמח"ל אומר פרק י"ט, שאם האדם שומר תורה ומקיים מצוות בשביל השכר, בשביל התענוג, זה לא טוב, כי סוף סוף עבודתו למען עצמו, כמו שאמרנו. אז אני גם זה לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו על מנת שיהיה לנו טוב, למה אנחנו בעצמנו לא יכולים לשאוף לזה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא טבע בנו שאיפה לתענוג, הקדוש ברוך הוא טבע בנו שאיפה לטוב עצמי. שיהיה לי טוב, אני אוהב את עצמי. זה הקדוש ברוך הוא הכניס בי את היצר החזק והעוצמתי הזה. מה אני עושה? אני אמור לוותר עליו? אני בכלל יש סיכוי, יש אפשרות שאני יכול לוותר עליו? איך אני יכול לוותר עליו? הרי זה המניע, זה המנוע. אז עד כאן השאלות, ועכשיו נשתדל להתחיל לתת תשובות. צריך לעשות שלום בין שתי הנטיות האלה בתוך נפש האדם. אז הראשון שראינו שמתחיל לעשות סדר בדבר הזה, זה רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ, בהקדמתו לשערי יושר, הקדמה מפורסמת מאוד, מדבר על המושג שנקרא הרחבת העני העצמי. רב שמעון שקופ אומר, דווקא בגלל שאהבת העצמי תבועה באדם כל כך חזק, אי אפשר לבקש מהאדם לפעול בניגוד אליה. זה אומר שהקדוש ברוך הוא חפץ באהבת העצמי הזו. אלא שכל מה שהאדם צריך לעשות במשך חייו, זה לברר לעצמו מי הוא. זה הכל. מי הוא העני? נגיד את זה כבר, אני קצת מרחיב את הדברים שלו, אבל העיקרון נכון. אומר האדם, רגע, הוא דווקא רב שמעון שקופ, הוא מנגיד את זה בין הדאגה לטובתי לבין היציאה מעצמי כלפי החברה. הרי והלכת בדרכיו, אז מה הוא רחום? הפתר רחום, מה הקדוש ברוך הוא בעיקר עוסק בנתינה ובהשפעה, והוא לא זקוק לקבלה, אז גם אנחנו צריכים לתת מעצמנו. אבל איך זה מסדר עם אהבת עצמי? אומר רב שמעון שקופ, מהבעיה, אם אתה תבין באמת מי הוא עצמך, אתה תבין שהחברה היא חלק בלתי נפרד מהעני הרחב שלך. ונסביר את זה באופן הבא. תינוק שהוא נולד בתקופה הראשונה, יש דבר, תופעה מאוד מעניינת, שהוא לא כל כך מודע שהאיברים שלו עם האיברים שלו. ולכן מי שיצא לו לראות, אם באחים קטנים, אם באחיינים, יש תופעה קצת מצחיקה שהתינוק מבהיל את עצמו. זאת אומרת, הוא כאילו עם היד שלו, וזה לא לעשות את זה, כמו להבדיל לפעפי הבדלות, אבל כמו שיש את התופעה שגם כלבים, במיוחד בגילאים הצעירים, רוצפים אחרי הזנב של עצמם, אז זה גם די משעשע, אז זה גם קיים אצל בני אדם בגילאים הקטנים. וככל שהתינוק גדל, אז הוא מבין שלא, גם הגוף שלו זה חלק ממנו. וככל שאדם מתבגר יותר, אז הוא מבין שזה לא רק הגוף שלו, אלא זה גם הנפש שלו. וככל שיותר מתבגר, אז הוא מבין שגם אשתו היא חלק ממנו. ככל שיותר מתבגר, אז הוא מבין שהוא באמת חלק מקהילה, וחלק מלאום, וחלק בעצם מאנושות, ויש כאן תהליך של התבגרות מאוד פנימי, שהשלב הראשון, נגיד, זה שאתה, שגם גוף שלך הוא חלק ממך, זה שלב שלא צריך בו בחירה חופשית, זה קורה לבד. זה פשוט, התינוק גדל, ואם הכל, אם ההתפתחות תקינה, זה קורה לבד. השלב של ההתוודות לנפש הוא כבר מתחיל להיות מורכב יותר. אבל מכאן והלאה, זה עבודה של זיכוך פנימי של האדם. האם אתה בסופו של דבר מרחיב את העני העצמי שלך, או שאתה חי בתוך אני מאוד מצומצם. עכשיו, אומר רב שמעון שקופ, שאני מנגיד בין העני לבין החברה. כל ההנגדה הזאת נובעת רק בגלל שאתה לא תופס את עצמך כמו שצריך. כי אם היית תופס את עצמך כמו שצריך, ואם היית מסתכל על העולם ועל כל הקשרים שבו, והיית מבין שבסופו של דבר, יש כאן אני אחד גדול שאתה רק עבר מהכלל הגדול הזה. אז לא היה בך את הקושי, לא הייתה לך את הסתירה בין אהבת העני העצמי לבין אהבת הזולת. כי בסופו של דבר, הכל אחד. וזהו, ואהבת לרעך כמוך. הרי אחת השאלות הגדולות, איך אתה יכול לבקש מהאדם לאהוב את עצמו כמו את הזולת? לא יכול להיות, שוב, אותה סתירה פנימית. בהתחלה, אם תבוא בי בצורה חזקה והחריפה ביותר לאהוב את עצמי, אז איך אני יכול לאהוב את הזולת כמוני? אבל זה בדיוק מה שרב שמעון שקופ מחדש. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, כי בסופו של דבר, אומר בעל התניא בפרק למד ב', הוא כולל את כל מגמת התורה. כל מגמת התורה זה לגרום לאדם שהגוף שלו לא יהיה במרכז, אלא הרוח במרכז. וככל שהרוחניות שלך תופסת מקום מרכזי יותר, אז ככה אתה מסוגל יותר להתחבר עם הזולת. למה? כי בגוף שלנו אנחנו תמיד נהיה נפרדים. אז מה יכול לאחד בינינו? רק תפיסה רוחנית מאפשרת לאדם לראות את הזולת כחלק ממנו. ככה זה בזוגיות, ככה זה גם בקהילה. ככל שהתפיסה יותר חומרנית, ככה יותר אינדיבידואליסטית, ככה יותר נפרדת. ככה היא רואה בזולת רק כלי לסיפוק הצרכים שלי. ואז ממילא זה גם מחלחל לתפיסות זוגיות. וגם ממילא זה מתבטא באחוזי גירושין שהולכים ועולים. כי הזולת הוא רק כלי לשימוש שלי. כי הוא לעולם לא יוכל להיות כמוני. כי אני תופס את עצמי בעיקר כגוף שלי. ואחר אומר רב שמעון שקופ, ככל שאתה יותר תופס את עצמך באופן רוחני ופנימי יותר, כן, בהשלמה מדברי בעל התניא, אתה פחות רואה בזולת כאיזה מישהו שהוא סותר את אהבת העצמי שלך, אלא אתה פשוט רואה בו עצמי מורחב. אני חושב שבעצם איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. אני חושב באהבה מאוד חזקה בין בני זוג רואים את זה. שאחד יהיה מוכן להקריב את עצמו למען האחר. אני חושב שאולי בצורה אפילו עוד יותר חזקה, רואים את זה באהבת אימא לילד שלה, נכון? עכשיו, שאימא רואה את הילד שלה חלילה וחס, עומד להידרס. אז היא מזנקת לתוך הכביש, דוחפת את הילד ובסופו של דבר מה שהיא עשתה, היא גזרה על עצמה אולי גזר דין מוות. האם האמא מרגישה כאן איזשהו ניגוד בין האהבה שהיא אוהבת את עצמה לבין המסירות שלה כלפי הילד? מה אתם אומרים? מה החוויה של האמא?
חלק ממנה.
בדיוק, זאת אומרת, היא רואה את הילד כחלק ממנה, ואפילו עד כדי כך היא יוצאת מעצמה שהיא רואה אותו כחלק החשוב יותר ממנה. אבל היא לא מרגישה רגע לפני, יש לה איזה אינסטינקט אמאי מטורף. עכשיו, זה דבר שלפעמים בא טבעי, לפעמים הוא חלק מהעבודה. נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. אבל האמא, רגע לפני שהיא מזנקת לתוך הכביש כדי להציל את הבן שלה, היא לא חושבת, רגע, מצד אחד יש את אהבת העצמי, את המימוש העצמי שלי, ואחרי הכל, זה תבוע בי כל כך חזק. מצד שני, כל כך אוהבת את הילד שלי, מה נעשה בסיטואציה הזאת? זה לא המחשבה שעוברת לאמא בראש. כן.
הדבר הזה הוא כאילו חריג, אני לא יודע גם אם זה אפשרי בכלל להגיע למצב כזה, גם אם האדם מרחיב את העני העצמי שלו למשהו יותר רחב, כמו העם או זה, בסוף, כמו שגם נתוכל מייביד, שחייך גולים לחייך עברך.
צריך שימון שקופ אמר את זה.
אז זהו, כן, לא זכרתי. כי בסוף, כמה שתרחיב את העני העצמי שלך, יש את הגוף שהוא נבדל, הגופים נבדלים, וזה כן, זה אולי אהבת לך כמעט כמוך, כאילו כמה שיותר, אבל ממש כמוך, זה נראה לי כאילו, לא רק שזה לא... לא רק זה בלתי אפשרי, גם כאילו המקורות אומרים,
חייך קודמים לחייך עברך. כן, אבל חייך קודמים לחייך עברך, זה לא בגלל שאתה לא מסוגל לזה. אלא בגלל לפי רב שמעון שקופ, מה הוא אומר? הוא אומר, אהבת עצמו זה טוב. אם אתה אוהב את רעך, ואתה לא אוהב את עצמך, אתה לא באמת אוהב את רעך. כי היכולת לאהוב את רעך בצורה אמיתית, זה רק אם אתה מרחיב את עצמך כלפיו, ולא אם אתה יוצר איזושהי אהבה רוחנית מוזרה כזאת, שאותי אני לא אוהב, אני אוהב אותו יותר ממני. זה ההדרכה של חייך קודמים לחייך חברך. זאת אומרת, אף פעם אנחנו לא ביקשנו ממך לבטל את אהבת העצמי שלך. אנחנו רק מבקשים ממך להרחיב את אהבת העצמי שלך. זה הכל. ולכן חייך קודמים לחייך חברך. דרך אגב, זה מחלוקת הלכתית. האם מותר? בסופו של דבר יש קיטון אחד של מים. יש, אז רבי עקיבא אומר חייך קודמים לחייך חברך. האם מותר לך, אם אתה רוצה, בכל זאת לתת אותו לחברך? אתה הולך עם הרב שלך, ואתה רוצה לתת לו את זה. לא רומז כאן לכלום, אין לך את זה. אז אתה רוצה לתת לזה, מותר לך או לא, או אסור לך. הנה, אותו אמא עם הבן שלה. הרי מה היא עשתה כאן עכשיו? היא זינקה לתוך הכביש, והיא מסרה את עצמה למענו, מותר או לא מותר? הרבה מאוד פוסקים אומרים שהלכה למעשה, מותר בתור מידת חסידות, על אף שחייך קודמים לחיי חברך, מבחינה הלכתית של עיקר הדין. למה? כי זה גם מראה לנו את התפיסה והגישה. מידת חסידות מאפשרת לך למסור את עצמך למען הזולת. וזה מעשים של דבר יום ביומו. טוב, זה תמיד שאלה. החייל שמוסר את נפשו למען אומתו. אז הוא לא מרגיש לדעתי כמו האמא, לפחות לא החייל הממוצע. זה נכון. אבל זה בעצם הכיוון שנוצר אצלו. עכשיו, כמובן, משתנה מחייל לחייל, משתנה מהאווירה חברתית לאווירה חברתית אחרת. מה מניע אותו? אין ספק. דברים משתנים, גם בדור שלנו, דיברנו על זה קצת, הלאומיות יורדת, האינדיבידואליזם עולה, רואים את זה. אבל זה דבר שהוא אפשרי. באיזה רמות? כל אחד איפה מדרג הדילה? אז רב אריה לוין המפורסם, כואבת לנו הרגל, שמגיע עם אשתו, אז הוא באמת באמת חי את זה. הוא באמת חי את זה בצורה כזאת. מה זה? כן, הרגל שאשתי כואבת לנו, כן. אז זה אפשרי. זה ודאי אפשרי. עד איזה רמות? אני חושב שזה עבודה של פיתוח האישיות שלנו. עכשיו, אם זה ככה, בין...
צריכים להגיע לרמה כזאת שאדם לא יורא סתם מישהו ברחוב, ומוכן למצוא עליו את הנפש שלו, ומוכן... יש לו נגיד 100 שקל, והוא צריך לאכול, אז הוא מביא לו את 100 שקל האלה, כי גם הוא צריך לאכול. זה משהו שצריך גם
לשאול,
כאילו, זה
משהו שזה
כאילו אולי...
כן, אני חושב שזה משהו שצריך לשאוף אליו, אבל לפי ההדרגה. זאת אומרת, כמו שחייך קודמים לחיי חברך, ככה עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, והמטרה היא לא ליצור טשטוש שכולם במדרגה זהה, אלא זה מעגלים של הרחבה עצמית. ואם מי שיוצר את התשלוש הזה, כמו אותו אחד שהוא לא יודע שחייך קודמים לחיי חברך, והוא קופץ למידת חסידות, לא אמר ארץ חסיד בקיצור. זאת אומרת, צריכים להיות מעגלים, צריכה להיות הדרגה, ושלב אחרי שלב, יכול להיות שרוב האנשים יעצרו באחד מהשלבים. זה בסדר. ואצלם המסירות נפש כלפי האומה, לדוגמה, זה יהיה מתוך שיקול דעת ומתוך הבנה שכלית, וזה יהיה להם מאמץ מאוד מאוד קשה. והוא יחידי סגולה שזה מבחינתם יהיה טבעי. אבל זוגיות, לדוגמה, וילדים, נדרש מכולם. נכון? זאת אומרת, אתה רואה, וגם צבא נדרש מכולם, שלב באיזה מדרגה. בסדר? בקיצור, אני אומר, התורה, אין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם בריאותיו. האדם נדרש לשאוף לזה ולהתקדם בזה שלב אחר שלב, להרחיב את עצמו. זה מה שנדרש. ואותו דבר בעצם, אוקיי, אז אמרנו, זה כלפי החברה, אבל מה עם אהבת אלוקים? הרי השאלה שאנחנו שאלנו בהתחלה, זה לא אהבת החברה ואהבת האדם, אלא אהבת האדם ביחס לאהבת אלוקים. איך הם יכולים להסתדר ביחד? אם אני אוהב את עצמי כל כך, איך אפשר לדרוש ממני למסור את הנפש למען הקדוש ברוך הוא? אז זה בעצם אותו עיקרון. מסביר הרב קוק. אחד ההוכחות לזה שאין אלוקים, כמדומני שנית שטען את הטענה הזאת, זה הקנאה באלוקים. אם אלוקים טוב, אז ממילא אני צריך להרגיש טוב. אבל יש משהו מובנה בתוך המציאות, אומר ניטשה, שאני לעולם לא יכול להרגיש טוב. למה אני לא יכול להרגיש טוב? בגלל שאלוקים הוא מושלם, ואני חסר. אז נגזר עליי לאורך כל ימי חיי לקנא באלוקים, לשאוף לאיזה משהו שאני לעולם לא יהיה מסוגל להגיע אליו. אז ממילא העולם באופן מובנה חייב להיות רע. מכאן שאלוקים, שהוא הטוב הגמור והמושלם, לא קיים. לא יכול להיות, כי הטוב הגדול לא יעשה עולם כל כך אכזר שאני חייב תמיד לקנא באלוקים. אז רב קוק עונה לטענה הזאת באורות הקודש, במקור הראשון שמופיע בפניכם. והפניתי אליו, אמנם ההפנה לא הייתה מדויקת, אבל מי שראה שזה טעות, אז בא אליי והפניתי אותו במדויק. יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, היא הקינה באלוהים. האדם מקנה הוא באלוהים על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. אין מרפא למחלה זו כי היא מהרה עליונה של דעת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. שההבדל שבין האלוהים והעולם תלוי הוא רק בדעה והשגה ואורחות חיים. כל מה שהדעה מתעלה, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוהי ורוממותו העליונה של האדם והכרתו הגמורה, מוצאו שהכל הוא כלול באלוהים. והעצמיות הפרטית של כל פרט מפרטי ההוויה איננו כי אם התגלות אלוהות. הזורחת בגוונים שונים לפנינו, ולפי זה כל העושר האלוהי הלא הוא העושר של הכל. זאת אומרת, החוויה של האדם כנפרד מאלוקים נובעת מכך שהוא תופס את העולם בצורה מוטעת. כשם שהאדם שמסתכל על זולתו בתור דבר שמנותק ממנו ומאיים על עושרו האישי, ככה אותו דבר מי שמסתכל על אלוקים כדבר שהוא נפרד מאלוקים, הכל בגלל עיוורון של תפיסת המציאות. הרב קוק אומר שהאגואיסטיות יותר משהיא רשעות היא פשוט טיפשות. אתה קולט את המציאות בצורה לא נכונה, ואז אתה נמצא בקונפליקטים אינסופיים בינך לבין עצמך. לא אחי, זה הכל מתוך דעת אלוקים, מתוך דבקות אלוקים, אתה מגלה שאתה במרכאות איבר, כלומר גילוי של אלוקים, כשם שאתה איבר מן הכלל. ולכן כל השאלה הפנימית הזאת של רגע, למסור את הנפש למען אלוקים, למסור את הנפש למען הכלל, באמת באמת אדם שתופס את המציאות נכון, השאלה הזאת היא לא שאלה ביני לבין הכלל. היא פשוט שאלה בתור שני רבדים שקיימים באישיות שלי. יש את העני הקטן. תגידו, למסור את הגוף שלי למען הנפש שלי, מה אתם אומרים? זה חתיכת קושייה, זה חתיכת סתירה, מה אני עושה? אבל האדם הנורמלי הוא לא מתלבט. למשל, למה הדבר דומה? למישהו עכשיו בא לתת לאדם אגרוף בפרצוף, התנועה האינסטינקטיבית של האדם תהיה, מה היא תהיה? תגיד, אתה טיפש? שאלת את היד, האם היא מעוניינת עכשיו להגן על הראש? לא, זה חתיכת סוגיה, אתה מבין? כי זה בעצם אתה מוסר את המימוש העצמי של היד למען הראש. אחי, שחרר, איך... תאשפץ את עצמך איפשהו, תעזוב אותי, תעשה טובה, אני עסוק היום, זו הייתה הגנה עצמית, מה אתה רוצה? כן, אבל עצמית של מי? כי אתה מבין? כי היד שלך... לא, אני, זה אני, ולכן זה היה הדבר הנכון לעשות באותו רגע, לא חשבתי יותר מדי, זה פשוט היה טבעי, אני תופס את עצמי בתור דבר כולל, ככה אותו דבר, האדם שמצליח לתפוס את עצמו בתור חברה, את אותו ואת אשתו, אז זהו, אז הוא פועל באופן טבעי. אז אותו דבר גם כאן, אדם שמבין שהאלוקים הוא לא מנותק ממנו, אלא הוא שורש חייו, הוא האני העצמי הפנימי שלו, וזו עבודה, זה עבודה, זה לא מגיע בקלות, זה עבודת חיים. אבל ככל שאדם יותר חי את הדבר הזה, ממילא הוא לא חווה את זה בתור סתירה, אלא בתור פשוט אני עצמי גדול ורחב יותר, שאלוקים הוא שורש חיי. אני אנסה קצת עכשיו להדגים את זה במשל של הרב במוסר אביך. הרב במוסר אביך אומר את המשל הבא. הוא שואל את השאלה הזאת, כמו שאנחנו שאלנו בתחילת השיעור, איך אפשר לתבוע מאדם לעשות דבר שהוא בניגוד לטובתו האישית? אז הוא אומר, תשמע, אני אנסה להסביר לך את זה במשל הבא. תדמיין שאדם מסוים הציל מדינה שלמה. היה הגרעין האיראני, איום בנשק המוני על מדינת ישראל. המנהיג האיראני רצה ללחוץ על הכפתור האדום, וזהו, להשמיד את מדינת ישראל בבת אחת. ומה שנקרא מחדל יום כיפור, אפילו לא ידוע על זה. ורק אדם אחד הצליח לעשות את הבלתי יאומן, והציל את מדינת ישראל ומנע את האסון הגדול הזה. וכמובן, הערכה אדירה ושמחה גדולה, ויוצאים ריקודי הורה ברחובות על נס ההצלה הגדול ביותר. והוא מקבל מענק מהמדינה וכאות הוקרה וכו' וכו'. בקיצור, ששון ושמחה, ועושים מסיבת עיתונאים, כמו שנהוג לעשות בימינו, ושואלים את האדם, תגיד, איך התחושה? אתה קולט שהצלת מיליוני בני אדם, אתה קולט שאתה, בזכותך יש את החזון של החזון הציוני, וכמובן החזון של נביאי ישראל, הכל בזכותך, אדם אחד שהציל מיליונים. אדם כזה מחייך, וואו, תשמעו, באמת, האמת זו חוויה מדהימה, ולא חשבתי שיתנו לי 100,000 שקל. אתה מבין, אני בבעיה של משכנתא וכו', וזה פשוט סידר אותי, לא יודע, אני מרגיש, תקראי את זה פרפרים בבטן, וזהו, כאילו, הבעיות הכלכליות שלי כנראה מאחוריי. אתה רואים את הפנים של העיתונאים כזה, על הסתות נשמטות, כולם בהלם, טוב טוב, לחבות את המצלמות, ביאסת את האווירה, שחרר. ושואל הרב, למה זה כל כך מפריע לנו? לכאורה, מה אתה רוצה? הרי אדם למה הוא דואג? לעצמו. אז למה אנחנו מתפלים? נכון, אז היה בו איזה מקום שבו הוא רצה לתת לזולת, הוא רצה להציל אנשים. אבל בסופו של דבר, מה לעשות? אמרנו, אהבת עצמית תבואה בי כל כך חזק. ואז מסביר הרב, שבשורה התחתונה, האדם, יש לו ישרות, ישרות שכלית. ואם זה הצלת נפשות, לעומת הטובה האישית הקטנה שלו, ברור שהצלת נפשות היא חשובה יותר. אבל למה זה חשוב יותר? למה זה חשוב יותר? זאת השאלה הגדולה. למה ברור לנו שזה חשוב יותר? הרי הנה, מה לעשות? זה אהבת עצמי, מה אתה רוצה? אבל מה שאמרנו מקודם, שהחברה היא בעצם, היא לא משהו שהוא זר לי ומנותק לי. אלא יש אינטואיציה אנושית מאוד מאוד חזקה, שמתבטאת במסיבת העיתונאים הדמיונית הזאת, שברור שהחברה והמוכנות להתמסר אליה, היא החלק הפנימי של האישיות שלך. זאת אומרת, אתה אדם רקני כשאתה מדבר ככה. אתה אדם נמוך ושפל כשאתה מדבר ככה. אתה לא אדם ש... מה אתה רוצה? זה המימוש העצמי שלי, זו החובה שלי. לא. אתה אדם שמנותק מעצמו. לכן הישרות השכלית, או הייתי אומר האינטואיציה הפנימית של האדם, מזדעקת נגד הדבר הזה. ואז הרב אומר, עושה את המהלך הבא. הוא אומר, רגע, למה חשוב לנו כל כך, למה אנחנו כל כך מעריכים נפש? למה זה חשוב להציל נפשות? יש להם שום תשובה? למה? איך קוראים לארגון זכויות האדם שעוזר לדוגמה לפלסטינים? הבצלם, מעניין. זאת אומרת, מה שאנחנו כל כך כל כך רואים בהצלת כל נפש ונפש, דבר אדיר, זה בגלל שהיא בצלם אלוהים. אז אם רסיס קטן של אלוהים זה דבר אדיר, אז אם זה מיליוני רסיסים כביכול של גילוי אלוקי, וואו, בכלל מדהים. אז שואל הרב, ואם זה הרצון של אלוקים בעצמו, זה בעצם הדבר הגדול ביותר שהאדם היה חפץ לעשותו בחיים. אתם מבינים? אולי אני אגיד את זה בצורה כזאת. תובע ויקטור פרנקל את המושג המפורסם בספרו, האדם מחפש משמעות. זאת אומרת, מתי האדם מרגיש חשוב? כשזקוקים לו. כשהוא משמעותי לאנשים אחרים. אז האדם מוצא משמעות בחייו. ככל שיש יותר אנשים שאתה חשוב להם, אתה שמח יותר. אתה מרגיש שיש משמעות לחייך. וככל שהאדם מרגיש יותר חסר ערך, יותר חסר תועלת, הוא יותר עצוב ויותר מדוכדך. זה מה שמחזיק אותו. עכשיו אני אתאר לכם את התיאור הבא. ראש הממשלה מגיע עם נשיא ארצות הברית לאלון מורה במסגרת תוכנית לסיפוח יהודה ושומרון. מה שנקרא, אם הנשיא הזה כבר לא יהיה, כנראה. אבל יכל להיות לא מזמן, לצערי כנראה שלא ניצלו מספיק את ההזדמנויות. ומגיעים לבית המדרש, ויש כינוס גדול, ואתה שם יושב ליד, וכולם בהתרגשות ושמחה גדולה. ואז באים לחתום על ההצהרה הרשמית, וראש הממשלה אין לו עת. אז הוא... סליחה, אפשר עת? עכשיו, מה התגובה? מה התגובה? איך מרגישים? תחשוב, אתה שם ליד, תדמיין את הסיטואציה. אתה חושב, בטח, כן. כולך התרגשות, ואתה מעביר אליו את העת. למה אתה כל כך מתרגש? הפוך, תהיה חכם. ראש הממשלה, אני יחיד כאן אמת. 3,000 שקל פעם ראשונה? 5,000 שקל? כן, יותר? תנצל את ההזדמנות. מה, תחשוב, זה דבר אדיר. תמנף את הכוח שיש לך אחרי הכל. אבל זה מגוחך, נכון? אף אחד לא יתעלה לו מחשבה כזאת בראש. למה? יש לי אפשרות להיות שותף במשהו גדול. זאת אומרת, חיפוש המשמעות של האדם להיות שותף למשהו שהוא גדול ממנו, טבוע בתוכו פנימה. ולכן האדם, כל חייו, הוא נמצא בכביכול קונפליקט. אם הוא ידע כל הזמן רק לעצמו, זה בעצם מה שירחיק אותו מעצמו. כי מה שטבוע בו יותר חזק מאהבת עצמו הקטנה, זה אהבת עצמו הרחבה להיות חלק ממשהו גדול ממנו. וככל שהדבר הזה גדול יותר, הוא מתרגש יותר ושמח בזה יותר, ושמח להיות חלק מהדבר הגדול הזה. כן.
אולי זה סיפור שהוא גם אגואיזם, זאת אומרת, שאני נותן לראש הממשלה את האש, אז לא בגלל שזה נטו, כי זה, אני מרגיש אחרי זה מיוחד.
זאת אומרת, אני אחרי זה גם מספר לנכדים שלי, ואתם יודעים שאני זה שנתתי... נכון, נכון, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, איך אני יודע להבחין. אבל קודם כל, אני מנסה להראות לכם שלא מדובר כאן באיזושהי כפייה חיצונית על האדם. הרי מה אמרנו בעצם כאן? תדע לך, החברה היא חלק ממך. תדע לך, אלוקים הוא שורש חייך. ולכן המימוש העצמי המלא שלך זה לפעול למען החברה ולתת למען החברה. והמימוש העצמי המלא שלך זה לפעול למען אלוקים. אז מה בסיפורים ובדוגמאות האחרונות הראיתי לכם? זה שיש לנו אינטואיציה חזקה כזאת, אנחנו חיים את הדבר הזה. אנחנו לא חיים את זה בצורה מלאה. אבל כשהאימא מוסרת את נפשה למען הילד, אנחנו חווים, והחייל אפילו, באומנם במדרגה פחותה יותר, אבל החייל למען אומתו, אנחנו רואים שזה לא דבר מופרך לומר שאני מוכן, אני רואה את עצמי כחלק מתמונה גדולה יותר. כשהאדם שמח כל כך ומתרגש לעשות טובה קטנה לראש הממשלה באירוע היסטורי, בעצם, ולא לנצל את זה עכשיו לטובתו האישית, אנחנו רואים שוב שהאינטואיציה החזקה ביותר היא, יש לי הזדמנות להיות שותף למשהו גדול, זה הדבר שאני הכי רוצה אותו בחיים. כשהעיתונאים בזים והחברה כולה בזה לאותו אדם שמעדיף את המענק של 100,000 שקל במקום הצלת מיליוני איש, אנחנו רואים שהחברה כולה מסכימה וחיה את הדבר הזה, שהאדם השלם, המממש את עצמו, זה אדם שלא חושב רק על עצמו. זה מה שחשוב לי להראות לכם. עכשיו אתה שואל שאלה מאוד טובה שאנחנו ניגע בה. אז איך אני יודע להבחין בסופו של דבר בין האגואיסט לבין האלטרואיסט שבסופו של דבר הוא רוצה לממש את עצמו. בסדר, הוא אומר, אני רוצה לממש את עצמי, לכן אני נותן לחברה. אז בסוף זה הכל נובע ממימוש עצמי, אז איך אני מבחין ביניהם? אולי זה עדיין נקרא אגואיסטיות. אז, וזה ככה הרב בעצם מיישב בין שהכל ברא לכבודו, לבין אם פעלת מה פעלת לא. אז הקדוש ברוך הוא רוצה את המצוות בשבילו או בשבילנו. אז מה יוצא לפי זה? שבגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך כל כך חפץ בטובתנו, והוא חשש שאנחנו נשאר מאוד מאוד קטנים ודואגים רק לאגואיסטיות הקטנה שלנו, אז הוא הכל ברא לכבודו. כי הדבר הגדול ביותר שאדם ירצה להיות, זה להיות שותף לאלוקים. זה לא להביא עת לראש הממשלה, אלא כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, להיות שותף בהשלמת הבריאה. הדבר הנפלא ביותר שיכול להיות. הדבר המתוק ביותר שיכול להיות. זה הסיפוק האדיר ביותר שיכול להיות. אתה מסייע לקדוש ברוך הוא לתקן את העולם. ולכן הכל ברא לכבודו, בשביל האדם. זה אומר ש... אולי נקרא את הדברים האלה עכשיו קצת ברב אשלג, במקור 2 שמופיע לפניכם. אשר כללות כל הרע אינו אלא אהבה עצמית הנקראת אגואיזם. להיותו הפכי הצורה מהבורא יתברך שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום אלא רק להשפיע. דווקא מתוך הרצון להידבק באלוקים ולממש את הפוטנציאל הפנימי החזק ביותר שתמון באדם, שהוא להיות צלם אלוקים, אז הנה, חלק מהאלוקים זה, בעצם התכונה האלוקית, זה השפעה. אז אם אתה רוצה לממש את עצמך, אתה צריך, אתה חייב לצאת מתוך עצמך, כלפי הזולת, ולהרחיב את עצמך כלפי אלוקים, זה הדבר הגדול ביותר. לכן הרבי בעל הסולם אומר את הדברים הבאים. הוא אומר שבעצם תהליך ההתפתחות של האדם, זה בדיוק כמו שתיארנו את זה, זה תינוק, שבתינוק מה הוא עושה? הוא מקבל על מנת לקבל. הוא לא יודע שום דבר אחר, אין עם מי לדבר. אתה לוקח לו עכשיו צעצוע, הוא צורח, הוא בוכה. כשזה ילד, הוא כבר מתפתח יותר מבחינת המבט שלו על החיים, והוא כבר מסוגל, בואו תגידו לי אתם, לתת, אבל על מנת לקבל. אתה יכול לעשות איתו כבר עסקים. שמע, אני אקח את הצעצוע הזה, אני אקח את הצעצוע יותר שווה, אקח את הממתק הזה, אני אקח את הממתק שווה יותר. הנער זה תקופה מעניינת באמצע, שהוא נותן על מנת לתת. כי זאת אומרת, הוא חושב שהוא, מה שנקרא, מתנדב בסניף וכו', הוא רוצה כמה שפחות לקבל, אז זה לא דבר נכון, כי האדם לא מסוגל רק לתת על מנת לתת, למרות שזה נובע ממקום חיובי, הוא רוצה לקנות את העצמאות שלו. המצב המתוקן והבוגר הוא לקבל על מנת לתת. זאת אומרת, אני חייב לקבל. אבל עיקר המטרה שלי זה לתת. ועוד מעט אנחנו נעסוק בשאלה, אז איך אני יודע אם אתה נותן על מנת לקבל, או מקבל על מנת לתת, שזה בעצם השאלה שאתה שאלת. אבל זה בעצם המגמה של ההתפתחות האנושית. אז זה צלם אלוקים. ויקטור פרנקל, הפסיכיאטר הידוע שהזכרנו אותו מקודם, בעל הספר, בעל המחבר של האדם מחפש משמעות, אז יש לו עוד כמה ספרים חשובים ומעניינים בתחומים האלה, והוא אומר שמה שמייחד את האדם, זה קרוב מאוד להגדרה של האדמור בעל הסולם, תקראו, עכשיו נקרא את זה במקור 2, במקור 3, סליחה, מטרתו האמיתית של הקיום האנושי לא תימצא במה שנקרא הגשמת עצמו. הקיום האנושי הוא ביסודו של דבר חריגה מעצמו ולא הגשמת עצמו. זאת אומרת, אם אני שואל אותך מה, מה הוא בן אדם, מה מייחד את המין האנושי ביחס לשאר הבריות, זה שהוא מסוגל לצאת מעצמו, לחרוג מעצמו. הגשמת עצמו לא תושג אם תהיה תכלית לעצמה, אלא רק תוצאת לוואי של עילוי עצמו. כך הוא כותב במקור 4 בספר השאיפה למשמעות. תכונת ההתעלות, ספר נפלא, ממש, כאילו, רואים איך יהודי שאומנם לא היה דתי, אבל היה מחובר מאוד לאמונה. הניח תפילין כל יום, אבל לצערנו גם היה נשוי לגויה. צור משהו מעניין. אבל איך הוא מחובר, איך הוא ספוג ברעיונות היהודיים. הוא מצטט גם פסוקים וכו'. יש לו ספר שנקרא האל הלא מודע. שבסופו של דבר בכל אחד יש תשוקה לאלוקים. תכונת ההתעלות מעל עצמו היא מהות הקיום האנושי שמציגה את האדם כישות הפורצת את גבולותיה שלה. מימוש עצמי אינו היעד הסופי של האדם, וגם אינו כוונתו המקורית. אתה לא נבראת על מנת שהמטרה שלך תהיה לממש את עצמך. כך כותב ויקטור פרנקל. מימוש עצמי, אם הוא נעשה כמטרה כשלעצמה, סותר את תכונת ההתעלות מעל עצמו של הקיום האנושי. זאת אומרת, אם אתה מחפש מימוש עצמי, אתה אוטומטית בוגד ב... במי? בעצמך. ואז נמיד במימוש העצמי שלך. כי מה מייחד אותך? מה שמייחד אותך זה שאתה מסוגל לפרוץ את הגבולות של עצמך, ולא להיות שקוע כל הזמן בעצמך. נתינת הדעת בצורה מוגזמת למימוש עצמי מקורה אולי באי סיפוק השאיפה למשמעות. וכשם שהבומרנג חוזר אל הצייד שהטילו ברגע שהחטיא את מטרתו, כך גם האדם שהוא משקיע במימוש העצמי שלו ברגע שהחטיא את יהודו. מה הכוונה? הרי בומרנג בעבר היה כלי צייד, או כלי צייד משוכלל. אם זה פגע בחיה, מצוין, האדם הגיע ליעד, ואם לא, אז לפחות הוא חזר אליו והוא לא איבד את כלי הצייד שלו. אז מסביר ככה ויקטור פרנקל, שהשאיפה המרכזית של האדם, ומהו המימוש העצמי של האדם, זה לא לעסוק במימוש העצמי שלו, אלא להתרחב מעבר לעצמו, כלפי הזולת, כלפי אלוקים בעצם. ומה קורה כשהאדם לא מגיע ליעד? אז הבומרנג חוזר לעצמו, אז הוא לפחות מחפש לעשות טוב לעצמו, הוא כל הזמן עסוק בסיפוק עצמי. לכן חברה אינדיבידואליסטית היא חברה שעל פי רוב היא מאוד מדוכדכת, ועוסקת בהנאות וסיפוק עצמי כדי להעביר את הדכדוך. טוב, עכשיו אמרתי אמירה, מי אמר לך? דווקא לפעמים אנשים נראים דווקא מאושרים ובסדר, הנה אינדיבידואליזם, ודווקא חיים די טוב אחד עם השני. אז אני טוען כאן טענה שדיברנו עליה בשיעור הקודם. כיוון שיש באדם נשמה, והיא זועקת לצאת החוצה, אז דיברנו בשיעור הקודם על הייחודיות. יש לך ייחודיות מסוימת, אם אתה לא תוציא את הכוחות שלך בצורה טובה, הם יצאו בצורה רעה, הם לא ייתנו לך מנוח. אז ככה אותו דבר, לאור דברו של ויקטור פרנקל והרב יבעל הסולם, הרב אשלג. לאור הדברים האלה, אנחנו טוענים כאן טענה נוספת. אם אתה תישאר שקוע בעצמך ובעיסוק הפנימי בך, הנשמה שלך לא תיתן לך מנוח. היא תגרום לך להרגיש מדוכדך, על מנת שאתה תהיה חייב לצאת מעצמך. אז בואו נראה עכשיו קצת נתונים. אז אני מקריא לכם עכשיו, בדפים שחילקתי לכם היום, מספר שנקרא ללא פרויד, ללא פרוזק. זה ספר שעוסק באיך האדם ירגיש טוב. אבל יש שתי דרכים קיצוניות שהמחבר לא כל כך מחבב אותן. והראשונה היא פרוזק. מה זה פרוזק?
כדורים.
כדורים נגד דיכאון. מה זה פרויד? פרויד זה כוונה פסיכואנליזה, צור עוד כמה שנים אולי נגלה מה היחסים המורכבים שהיו לך עם אמא שלך ולמה בגלל זה החיים שלך בקנטים. בסדר, צור זה תהליך ארוך, חופר וזה. המחבר אומר, יש כל מיני אפשרויות שהם לא פרויד, לא באינסטנט הזה שבסופו של דבר לא פותר את בעיות העומק שלך, ללא פרוזק סליחה, וגם ללא פרויד, ללא עכשיו זה תהליך חפרני עמוק שגם הרבה פעמים לא רואים אליו תוצאות כל כך מבורכות. ואחד הדברים שהוא מדבר זה הקשר של האדם לסביבתו, לזולתו. אז ככה הוא כתב מקור 5. כיום אנו מצויים, דוקטור סרוויאן, דיוויד סרוון שרייבר, הוא פסיכיאטר בעל שם עולמי, ספר הזה הוא פופולרי מאוד מאוד, יצא לפני כבר איזה 15 שנים או משהו כזה, והוא כאילו אחד מספרי הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה הפופולריים המפורסמים שיש. נחשב מאוד. כאילו, מי שהשאילי אותו זה פסיכולוג קליני, שאני לומד אותו חברותם, זה ספר מצוין, ממש, נהניתי מאוד מהקריאה שלו, מפותח את הראש. אז הוא כותב ככה, שימו לב, כיום אנו מצויים בעיצומה של תנועה כלל עולמית לקראת אינדיבידואליזם נפשי, או התפתחות אישית. ערכיו העיקריים הם האוטונומיה, העצמאות, החירות, הביטוי העצמי. אך ככל שאנו מתקדמים בכיוון זה, כך אנו מבחינים שיש גם מחיר לעצמאות. המחיר הוא הבדידות ואובדן המשמעות. אנחנו לא רואים את עצמנו כחלק מקהילה, כחלק ממכלול. אפילו זוגיות מאיימת עלינו. בתור תפיסה תרבותית אני מתכוון כמובן, דווקא פה בישיבה, מאיים עליך לא לצאת לדייטים. מעולם לא היה לנו חופש רב כל כך להיפרד מבני זוג שכבר אינם מתאימים לנו בדיוק. שיעורי הגירושים מתקרב היום ל-50% בחברות שלנו. מניח שמאז זה עלה. כן, נכון. מדינת ישראל תמיד הדברים מגיעים אליה, והדברים האלה מאוחר. עכשיו מן הסתם שם זה הרבה יותר חמור. היום זה לא 50% גירושין, כי פשוט הרבה מאוד לא מתחתנים. מעולם לא היינו חופשיים כל כך למצוא את דרכנו. הנה, תמצא את הייחודיות, את המקום האישי שלך, המדויק, הנכון. זוכרים? זה דבר טוב. הקדוש ברוך הוא דורש את זה מאימן. אבל אם זה הופך להיות עיסוק אובססיבי בעני העצמי הקטן הפרטי, בלי היכולת להיפתח לזולת, זה אומר באותה מידה, בשל כך להסתכן ולמצוא את עצמנו בודדים ועבודים. ודאי זו עוד אחת הסיבות שבגינה נראה כי שיעורי הדיכאון עלו בקביעות במערב במהלך 50 השנים האחרונות. האהבה שאנו רוכשים לבן הזוג שלנו וילדינו היא ככל הנראה מקור המשמעות הברור ביותר לחיים שלנו. זה לא נעצר רק שם. זה ביכולת ה... מה? לא, לא, אבל הוא אומר זה מחקרים. כל הדברים כאלה מבוססים על מחקרים קליניים. לא, 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 הוא אומר את זה לא בגלל, הרי יש כבר 50% גירושין אצלו. הוא לא אומר שזה מה שאנשים חושבים. הוא אומר ככה המחקרים מראים, שאנשים נשואים מאושרים יותר. אתה מבין מה אני אומר? הוא לא אומר, הפוך, התפיסה היא תפיסה אינדיבידואליסטית שהיא בועטת במוסד המשפחה. מה שאנחנו רואים אצלנו היום, אז כבר שם לפני 15 שנים, היום שם כבר יותר גרוע, ובעזרת השם מקווה שאצלנו זה ייעצר, שהשם יעזור לנו. חשיבותם, עכשיו אני קורא גם במקור 6. שימו לב, עכשיו, דיברנו עכשיו על היסוד של המשפחה יותר, והבעיה באינדיבידואליזם. אז עכשיו נדבר גם על החשיבות של הקהילה. חשיבותם של האחרים לאיזון שלנו אינה נעצרת במשפחה הגרעינית. בעצם, ככל שאנו משולבים יותר בקהילה היקרה לליבנו, כך אנו חשים כי יש לנו תפקיד, מקום הנחשב בעיני האחרים, כמה אחרים, וכך קל לנו לצאת מתחושת החרדה, הייאוש והיעדר המשמעות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות מאושר, אסור לך לרדוף אחרי האושר האישי שלך כל הזמן. אלא אתה צריך לרדוף אחרי עשיית הטוב, לזולת. ככה גם זה ויקטור פרנקל אומר. העונג לא יכול להיות מטרה, כי אנחנו רואים באופן שיטתי שמי שרודף אחרי העונג הוא אדם פחות מאושר. רואים את זה? זה פשוט לא, לא עובד. שנייה אחת רק נסיים את המקור שלו. המשמעות שאנו מוצאים בקשר שלנו לאחרים, זה יסוד חשוב, אינה תכתיב של התרבות של המוסר החברתי. שמה יאמר אדם, באמת, זה אינדיבידואליזם. אני אינדיבידואליסט. מה לעשות? החברה היא זו שגורמת לי להרגיש רע עם עצמי, אם אני לא נותן לחברה. אבל באמת זה לא אני. אני לא רוצה לתת לחברה, אני רוצה לדאוג לעצמי. כמו שאמרנו, אהבת עצמי היא בסיס הקשר של האדם עם עצמו. זה הבסיס. אומר דוקטור שרייבר, לא נכון. זה חלק מהאישיות שלך לתת לאחר. הוא כותב כך, זהו צורך של המוח עצמו. ב-30 השנים האחרונות הסוציו-ביולוגיה הדגימה כי הגנים שלנו עצמם אלטרואיסטים, הפנייה לאחרים והשלווה הפנימית שאנו מפיקים מכך מהווים חלק מהמבנה הגנטי שלנו. על כן, אין זה מפתיע שאותו אלטרואיזם, כלומר נתינה ללא רצון לקבלת תגמול, עומד ביסודן של כל המסורות הרוחניות החשובות. מחקר שפורסם מדגיש כי בתנאים בריאותיים זהים תמותת אנשים מבוגרים ועניים המשתתפים בפעילות התנדבותית למען אחרים נמוכה ב-60% מזו של אנשים שאינם מתנדבים. הוא מספר סיפור מצחיק בספר, מצחיק עצוב. הוא אומר שכשהיה מגיע אליו איזה אדם מבוגר מאוד עם דכדוך ודיכאון ולא מרגיש טוב, אז הוא הגיע לפסיכיאטר, ואז מצפים כמובן בבית מרקחת שהוא... ובבית חולים שהוא נמצא בו, שיביא לו את התרופות, כדורים נגד דיכאון, ויאללה, מה שנקרא, שחרר אותנו. אז הוא היה כותב בתחילת זה, טוב, אני ממליץ לגדל בעל חיים, אם אין אפשרות לפחות איזשהו צמח, הכי טוב כמובן לצאת לאיזושהי פעילות התנדבותית, אם יש אפשרות, וכו' וכו'. היו קוראים את זה בבית החולים, כאילו, מה נזכרת לך? אתה יכול כאילו להבין, אתה לא אגודה למען, אתה לא אגודה של תנו לחיות לחיות, ולא של זכויותיהם של צבחים בודדים. תעשה טובה, אתה פסיכיאטר, תן את הרשימה של הכדורים ותעזוב אותנו. אז הוא רואה שמזלזלים בזה. ואז, לפני שהוא כתב את הדבר הזה, הוא כתב מחקרים. כמו המחקר הזה שאמרנו כאן, שאנשים שעסקו בפעילות התנדבותית, בעלי נתונים פיזיולוגיים, בריאותיים זהים, מתים פחות. אז הוא כתב את המחקרים האלה, ואז התחילו להתייחס את זה ברצינות. באמת, המליצו לאותם אנשים, מבוגרים, שמע, צא לפעילות התנדבותית. בגלל זה אתה מדוכדך, אתה שקוע בעצמך, אתה פתאום מרגיש חסר תועלת. זהו, המשפחה כבר פחות קרובה. אולי אשתך נפטרה, רחמנא ליצלן, וכו' וכו'. תעשה משהו למען הזולת. צא מעצמך. אתה לא מסוגל לצאת מבחינה בריאותית, תגיד על חיית מחמד בבית. אפילו זה קשה לך, לפחות תהיה משמעותי, תיתן מעצמך כלפי צמח. הוא אומר, זה נתונים מבהילים. אנשים, אותם נתונים פשוט מתים פחות. למה? כי זה לא עניין חברתי, זה לא עניין תורני. זה חלק מהנשמה שלנו שמתבטאת, כמו שהוא אומר, בגנים של המוח שלנו. אנחנו לא מסוגלים להיות שקועים רק בעצמנו. כשזה קורה, אנחנו אוטומטית מרגישים עצבות, דכדוך, שמכריחה אותנו לבדוק מה קורה לנו ולצאת מעצמנו. ואף על פי כן, זה תהליך קשה. כולנו יודעים כמה קשה לצאת מהאגו שלך. כולנו יודעים כמה זה מורכב. כן.
בסוף, בגדול, כאילו, עד עכשיו למדנו למה, אם אנחנו רוצים לממש את עצמנו הכי טוב לממש את האחרים, אבל בגדול למדנו איך לממש את עצמנו.
בדיוק, יפה. אז אני אתייחס לפרדוקס הזה. נכון, אני אתייחס אליו, בוודאי. אז אני למען עצמי או למען הזולה? אז בשורה התחתונה, זאת אומרת, אני, כל מה שמניע אותי, אתה שואל בצדק, אז אני נותן בשביל שיהיה לי טוב. אז קודם כל, אני אשלים עוד איזה שלב, ואז אני אתייחס לשאלה שלך. אז בעצם לפי זה אנחנו נבין למה הרמח"ל מצד אחד כותב שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. ומצד שני הוא כותב שזה לא, הכוונה המתוקנת היא לא לשאוף למען העונג, אלא לעשות את רצון השם. בדיוק אותו דבר. כי המטרה שלך, איך אתה תגיע לעונג, אם אתה תצא מעצמך. אם אתה תרדוף אחרי העונג, הוא יברח ממך, ואתה תהיה אדם עצוב ומדוכדך. ולכן, אדרבה, החסיד, הוא האדם שדואג למען הכלל, וחושב כל הזמן איך לעשות נחת רוח לבור. זה מה שמעניין אותו. בזכות זה הוא מתענג על השם. מה?
אבל המטרה היא לא התענגות.
מה? בדיוק, מטרה היא לא התענגות, נכון. אם הוא יחפש את העונג, אם כל כמה זמן הוא יחפש את העונג, הוא לא יגיע אליו.
להתענג על השם, לא להתענג על עצמו.
לא משנה, אבל בשורה התחתונה זה עונג.
בסדר.
ברור.
זה צריך להיות כך.
ברור, אבל אני אומר בשורה התחתונה, היעד שלו הוא לא להתענג על השם. היעד שלו הוא לעשות את רצון השם.
בסדר,
הרמח"ל
אומר שרצון השם זה להתענג על השם.
לא, אבל הוא כותב שלא, אם הוא חושב למען השכר בעולם הבא, שזה העונג על השם, עבודתו היא למען עצמו, וזה לא הכוונה המתוקנת. פרק י' מה ש...
השאלה מה זה למען עצמו?
מה זה?
זה להיות למען עצמו הרבה יותר גבוה.
זה בדיוק מה שאנחנו מבררים. למען עצמו הרבה יותר גבוה, אבל זה בדיוק העניין, למען עצמו הרבה יותר גבוה, זה למען רצון השם. כי הקדוש ברוך הוא שורש חייך, והוא בעצם העני הרחב שלך. זה בדיוק העניין. אתה מגלה שאין כאן סתירה בין העני לבין אלוקים. אבל בשורה התחתונה, האם אכפת לי מהעונג האישי שלי? זה מה שמניע אותי? אולי זה עכשיו אנחנו נתחיל לענות על השאלה שלכם. נסכם מה שראינו עד עכשיו. אמרנו, איך אפשר לדרוש מהאדם לעבוד למען הזולת? או למען אלוקים? הרי מה לעשות? אהבת עצמי זה הדבר הכי חזק שבי. אז מה ראינו? כי זה נכון, אף אחד לא מבקש ממך לבטל את אהבת עצמך. אנחנו רוצים שאתה תהיה האגואיסט הגדול ביותר, אומר הרב קוק. מה זה האגואיסט הגדול ביותר? רק תדע מי הוא אתה. אם אתה תופס את עצמך רק כגוף שלך, ואתה לא דואג לנפש שלך, אתה לא אגואיסט, אתה סתם טיפש, כי אתה לעצמך לא דואג. אותו דבר גם כאן, אתה חלק, אתה איבר מחברה. פשוט יש לך עיוורון שאתה לא מצליח לקלוט את זה. אם אתה תקלוט את זה, אתה תבין שאין כאן סתירה אמיתית, אלא זה פשוט אני רחב יותר. אותו דבר, אם אתה תבין את הקשר שלך עם אלוקים, אתה תבין שאלוקים הוא שורש חייך. זה לא אני מול אלוקים. הפוך, זה אני רחב יותר. אני צלם אלוקים, אני הופעה, גילוי של אלוקים. ואז בעצם עשיית רצון השם, זה עשיית הרצון העליון ביותר שאני הייתי רוצה להיות שותף אליו. ולכן אנחנו כל כך שמחים בלהיות שותפים למשהו גדול יותר, והאדם מחפש משמעות לצאת מעצמו ולהרחיב את עצמו. זאת אומרת, המימוש העצמי המלא של האדם, זה לא לעסוק כל הזמן במימוש העצמי שלו, אלא להתרחב מעבר לעצמו. עד כאן יש, לפני שאני עונה על השאלה, אז רגע, אז אני אגואיסט או לא אגואיסט? כי אני מחפש לסוף את המימוש של עצמי? שאלות עד כאן? אוקיי. אז עכשיו אני אנסה לענות על השאלה אולי החשובה ביותר. אז איך אני יכול להבחין בין הקדוש לבין האגואיסט? כי הרי יכול להיות שיש אגואיסט טיפש. האגואיסט הטיפש אמרנו, הוא דואג רק לגוף שלו. הוא דואג רק לנפש שלו. הוא לא מתנדב, הוא לא נותן מעצמו לאחרים, הוא לא עובד את אלוקים, הוא לא חושב על רצון השם. אבל האגואיסט החכם, הוא שומע את השיעור שלנו ואומר, וואו, לא ידעתי שהמחקרים אומרים ככה. אני מתחיל להתנדב, אני מתחיל לעשות לשם שמיים, כי ככה בסוף אני הכי מאושר. אז איך אני יכול? הנה, הוא אומר, הקדושה, אומר הרב קוק, המוסר, אומר לך, אל תאהב את עצמך יותר מדי. הגזמת. זה השלב הראשוני של האדם. השלב המתוקן של האדם, הפוך, תאהב את עצמך הכי הרבה שאפשר. תהיה אגואיסט שכולל את כל העולם כולו. אתה יודע למה אני אוהב אותך, אחי? שמה, אתה חלק ממני. אז הנה, אני אגואיסט גדול שדואג רק לעצמי. אז איך אני יכול להבחין בין המוסרי, או האדם הקדוש, סליחה, לבין האדם שבסופו של דבר משתמש ברצון השם ובעשייה למען הזולת כקרדום לחפור?
גם להגיד לקיום מצוות, אני מקיים מצוות, כי אני יודע שמתישהו אחרי זה אני אהיה...
בדיוק, בדיוק, נכון, נכון, זה שאלה על הכל. תדעו לכם שיש מחלוקת בכלל בפילוסופיה. האם יש דבר כזה, אדם שעושה בלי אינטרסים? יש הסתכלות, אני חושב של תומאס הובס, שאומר, עזוב, הכל אינטרסים, הכל, 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 בסוף אינטרסים. תקלף, 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 תגלה אינטרס. כל האדם זה גועל נפש. ויש כאלה שטוענים שיש אידיאליסטיות. יש באמת דבר שאדם מוכן באמת לעשות בלי המקום של טובתו האישית. אז איך פותרים את זה? אז אני אגיד לכם כמה סימנים לעניין הזה. אז דבר ראשון, איך אני אבחין אם אני אגואיסט גדול או אם אני באמת אדם קדוש? אז בואו נראה, ניתן כמה כלים. דבר ראשון, איך המבט שלך על המציאות? יש לך עין טובה או לא עין טובה? האם אתה עסוק כל הזמן בהשוואות וקנאה? ככל שאתה יותר תופס את עצמך והזולת, הנתינה לזולת היא רק למען עצמך, אז אתה מקנה יותר ועסוק בהשוואות. בדיוק. בוא ניתן את הדוגמה הכי טובה. פרפקציוניזם. כל זה אינו שווה לי. כל זמן ש... מרדכי היהודי יושב בשער המלך. למה כל זה אינו שווה לי? כי אם המן עושה עצמו עבודה זרה, אז אני הנושא. אם אני האלוהים, יש לנו כלל, אלוהים חייב להיות מושלם, נכון? אז אם יש פגם, זה מטריף. אני הנושא, לא יכול להיות פגם בי. אני היעד, אני מושא הארצה. אז אם יש פגם בי, זה מרסק אותי. אבל אם אני רק שחקן בתוך תמונה גדולה יותר, אם יש לי תחפושת, כולנו שחקנים, אז אני לא מתרגש מזה שדברים יוצאים לי לא מושלמים. אני עושה את מה שאני יכול, אני עושה את מה שאני מסוגל, אבל אני לא נשבר מזה שחלק מהדברים יוצאים בצורה לא מושלמת. דרך אגב, זו עבודה קשה מאוד, כי אנחנו כל הזמן עומדים ביחס הזה בין הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו להיות הכי טובים שאפשר, אבל הכי טובים שאפשר זה לא מושלמים. אם אתה עשית את מה שאתה יכול, אתה לא צריך להישבר מזה שדברים מסוימים יצאו לך פחות טוב, וזו עבודת חיים, זה לא פשוט. אתה לא מתבחבש כל הזמן בעצמך, עוד איזשהו סימן. לדוגמה, הנה, אתם שואלים אותי, רגע, אז בסוף האדם מובן למען עצמו? בואו ניתן לכם את דוגמת האמא. אני חושב דוגמת האמא היא הדוגמה הטובה ביותר בעניין הזה. כמו שאמרתי לכם מקודם, כשהאמא עכשיו קופצת להציל את הבן שלה, מה יש לה בראש? אני אקבל על זה שכר? אני אקבל על זה כבוד והערכה מהחברה? וואו, איזה אמא תותחית את? מה תגידו, אולי חושבת על העולם הבא שלה? כל הרעיון, כל המחשבות האלה תופסות את האמא איפשהו? לא! זאת אומרת, וזה כאן הביקורת על התפיסה האגואיסטית של תומאס הובס, שאומרת, בסוף כולם אגואיסטים, זה לא נכון. איך אני יודע? כי יש סיטואציות בחיים שלא מעניין אותנו כלום חוץ מלעשות את הדבר הנכון למען משהו שהוא גדול ורחב יותר מאיתנו. וגם אם יגידו לאמא הזאת, את יודעת שאם את קופצת לשם, אין לה חלק לעולם הבא. היא לא עוסקת בשאלה הזאת.
מה זאת אומרת, אני אבל יש את תבוע בנו כל כך. אהבת עצמנו טבועה בנו
כל כך, שהאימא הזאת היא מחוברת כל כך לילד, בגלל ש...
לא יודע, אפשר... אני לא
בא להכניס את עצמי
בוויכוח. כן, כן. אבל בגלל שהיא רוצה המשכיות בעולם, בגלל שהיא רוצה ביטוי עצמי, בגלל שהיא רוצה...
לא, 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 זה בדיוק העניין, לא נכון.
כי האימא הזאת היא רוצה... מה אני אומר? אתה אומר, היא לא חשבה על זה.
לא.
בגלל שזה כל כך
טבוע,
היא אפילו לא חשבה על זה
שהיא רוצה... לא, זה לא נכון, כי כל הדברים שאמרת עכשיו, הם סותרים את זה שהיא הולכת למות. הבנת מה אני אומר? היא רוצה, זה לא ביטוי, מי שחושב בעיקר על הילדים שלו בתור מימוש עצמי, הדבר האחרון, גם מי שחושב, תראו לכם, מי רוצה, מה ההמשכיות? מי שחושב על אגואיסטיות? כן, אבל מתי שאחור...
אני הרי אמות מתישהו.
כן.
אבל אם יישאר פה מישהו אחריי,
אז מה?
אז יש סיכוי שהוא ימשיך את, את העולם עוד. ואת... אני הרי כבר, אני ילדתי ואני לא יכולה ללדת.
כן.
אז עכשיו יש פה מישהו שיכול...
ומה עם החייל, ומה עם רועי קליין שקופץ על רימון? לא, אני חושב גם, שהדוגמה של האמא היא טובה. אני אומר, יש טען, אני אומר למה, כי זה לדעתי, זה כל כך, אני אומר, זה כל כך לא נמצא בעולם המושגים של האמא, זה לא טבוע בה במשמעות הזאת. אחרי זה ישאלו אותה בראיון, היא נפצעה, היא רק נפצעה. תגידי, מה גרם לך לעשות את זה? אתה חושב שהיא כאילו לאט לאט תעלה מהנבחים שלה, ואז היא תגיד, טוב, תשמעו, אני רוצה להשאיר חותם.
זה דבר טענה, להגיד שהיא לא חשבה על זה, או שהיא לא תצליח.
לא, לא, זה לא עניין, זה לא עניין של... לא, אתה מדבר על חשיבה מודעת. לא, מה שמעניין אותי, זה לא החשיבה המודעת, היא לא מה שמעניין אותי כאן. זה תודעת החיים היסודית שלה, זה לא הנושא, אני לא הנושא. הילד הוא הנושא. אתה מבין?
אני לא מבקח את זה,
מה?
אם זה הילד אחר.
אז זה בדיוק העניין, זה תלוי כמה הרחבתי את עצמי. לכן אמרתי את הדוגמה של רועי קליין.
כן, זה מתכוון שהדוגמה
כאילו... אני פשוט אומר, הדוגמה של האמא היא חזקה יותר דווקא בגלל... מה זה כי הוא שלי? אבל זה אני והוא. אלא זה בדיוק הרחבת העצמי שהיא כל כך חזקה עד שהיא רואה בו אותי. אין דעיה. אתה יודע מה אפילו מה שאתה אומר? שיש גם איזה מימד כזה, אבל זה הוא, זה אני. זה אותו דבר. זה בדיוק הדוגמה הזאת. אבל הוא זה אני עד כדי כך שאני כבר לא חושב על עצמי. בוא נקרא רגע מה אסתר עשה לפי צדוק.
לא באתי להגיד שזה שאני לא חושב על עצמי, זה לא אומר...
אז בואו נסתכל רגע, אני ממשיך לענות לך. מקור 7, תסתכלו מה רב צדוק כותב על אסתר המלכה. ומצד זה אהבה יוכל להכניס עצמו לעניין כזה על דרך עבירה לשמה דייעל. ולא מצינו בפירוש בתורה שדבר זה מותר, רק מעט העמודי אלפינן. זאת אומרת, זה לא שיעל ידע שמותר לה לעשות את המעשה עם סיסרה. אלא ממנה למדנו שיש מקום שזה מותר. אז מה היא עשתה? מה היא חשבה שהיא עושה לעצמה? והיא מרוב חשקה ואהבתה להצלת ישראל ולברר צורר ואויב, השם כמור מהעולם, לא הביטה על העבירה ועל הזוהמה שהטיל, כמו שאמרו, שדבר זה ראה הוא אצלה, היא לא נהנתה מהמעשה. מכל מקום הפקירה גם נפשה בשביל דבר זה, שחשבה אפילו אין שום יותר לדבר זה, והיא תענש על זה מכל מקום מוטב, תובד היא, ויובד צורר השם מהעולם, ובלבד שהיא תצליח להציל את המסך. זה דבר מדהים, זאת אומרת, מי עוד עשה את זה דרך אגב לפני כן? משה רבנו. מכן הנה מספרך אשר כתבת. מה זה ספרך? איזה ספר יש לקדוש ברוך הוא? זה העולם הבא. לא הבנתי, אבל אם זה העולם הבא, זה רצון השם, אז זה, נכון? זה כאילו מכניס אותנו לקונפליקט הזה. אבל זה בדיוק העניין, שהצדיקים מגיעים לרמת התקללות כזאת, ורצון לעשות את רצון השם, עד כדי כך שלא מעניין אותם משום תוצר לוואי שנוגע לעונג שלהם. זה לא מעניין אותם!
לא קשור לעונג, אם קדוש ברוך הוא רוצה להרוג את עם ישראל, או אם הוא רוצה להרוג את עם ישראל, כשאתה בא נגדו כאילו, ואתה לא עושה את רצון השם, אז פספסת בו ואתה דרך משהו.
אבל זה בדיוק מה שמתגלה, זה מתגלה למפרע שהקדוש ברוך הוא חפץ במעשיה. אבל באותו מקום, לא, אבל מה המקום? הוא לא רוצה עכשיו את המעשה האישי שלי. אני את עצמי הקרבתי, לא רק את העולם הזה שלי, כי הרי תמיד אפשר, מה לדעתים, אחת השאלות שתמיד התקשיתי בהן בסוגיה הזאת, בסוף תגיד, טוב, ואתה לא מרוויח כלום, ואתה מוסר את עצמך חולה. בסוף עולם הבא יהיה לך? אז אל תגיד לי. בסוף, הנה, אז האמא הזאת בסוף חושבת על ההמשכיות. אז אנחנו חושבים על ההמשכיות של העולם הבא. אומר, לא, אדם הגיע למצב כזה, הצדיקים הגדולים מגיעים למצב כזה, וכולנו צריכים להיות במקום כזה, במצב כזה, שבסוף אנחנו גם את העולם הבא שלנו מוכנים למסור. גם את העולם הבא שלנו אנחנו מוכנים למסור. כך הוא אומר על אסתר המלכה, על דרך זה עשתה אסתר במה שאמרה, וכאשר עבדתי, היינו גם על עבדת הנפש חס ושלום. על דרך מה שעשתה עבירה ברצון להצלת ישראל. ועל זה אמר במצוות האהבה בכל נפשך, די פשוטו, וכמו שאמרו, למסור נפשו ונשמתו גם כן בשביל אהבת השם יתברך. זה סיפור על רבי זושה. אומר, עכשיו אני יודע, אני מבין את הפלפולים שאתם עוסקים בהם. רגע, אם לא יהיה לך עולם הבא, אז אולי זה מראה שזה לא רצון השם. אבל משה רבנו, יעל ואסתר המלכה, נמצאים בתודעה כזו, שוודאי שזה רצון השם, אבל יכול להיות שרצון השם זה שאני אמסור את עצמי בצורה כזאת, שכבר לא יהיה אפילו חלק לעולם הבא. אבל למען אהבת הכלל ואהבת רצון השם, שרצון...
יש עוד כזאת שבאמת יחשבו את זה אנשים כאלה.
הנה, זה היה בפועל.
לא היה להם עולם הבא בגלל זה.
זה
פרדוקס.
נכון, זה פרדוקס, אני מסכים. ובסופו של דבר, ליעל ולאסתר, יש חלק לעולם הבא. ואף על פי כן, מה התודעה שלהם? זה בדיוק כמו האמא. האמא הזאת בסוף יהיה לה שם. בסוף יהיה לה כבוד, בסוף זה מה מעניין אותה, לא מעניין אותה בכלל מעצמה. ואם היית אומר לה, תשמעי, אני חותם איתך שהילד הזה רגע אחרי שהצלת אותו, 5 שנים אחרי זה הוא מת, אז גם לא יישאר לך שם אחרי זה בעולם. אני חותם איתך הסכם שלא יהיה לך שום כבוד, אף אחד לא ידע על המעשה הזה שעשית. אנחנו, את יודע שגם עולם הבא לא יהיה לך. ואז הילד הזה קופץ, והאמא קופצת אחר. זה בדיוק הנקודה. לכן אי אפשר לעשות רדוקציה, כלומר הנמחת כל התפיסה האנושית רק לאגואיזם. זה לא יכול להיות. יש משהו באדם...
הרב, זה כמו שמישהו יגיד, אני נוסע בשבת לשמח ילדים חולים בבתי חולים. ברור, מה, אני רוצה לשמח ילדים חולים. לא מעניין אותי שאסור לנסוע בשבת, מצידי שיתנו לי הזמן.
נו.
אתה יכול להגיד את זה,
לא? לא, אני אומר...
הרב קרלי בא חיים.
כשזה יהיה...
שואל את זה.
תשמע. אנחנו בדיוק בשיעור הבא שנעסוק במציאת הדרך למצוא את הייחודיות האישית, אז נעסוק במקום הזה, מה? אנחנו נעסוק במקום הזה שבו ייחודיות אישית, אבל רק על פי התורה והמצוות. אז שימו לב למקרים כאן, 3 המקרים האלה זה להצלת כלל ישראל. מקרים נדירים ביותר. מקרים נדירים ביותר ממש. זאת אומרת, זה לא איזה מצב עכשיו שבו, וואלה, אני מרגיש ממש ממש איזה רצון השם, לא יודע, הריח הזה של האוכל הלא כשר הזה, לא יודע, זה נראה לי משהו ח... הלו אחי, איך הטייבס, מה שנקרא, את השקוע באגואיסטיות הכי נמוכה של חייך, אל תדביק את זה שום רצון השם. זה דבר שאני אומרים, מצב של, אם אתה מגיע למצב שבו, זוכר את הלוחם המוסד האיראני שהציל את כלל ישראל, אם אתה מגיע למצב כזה, ואז אולי אתה תצליח בשביל כלל ישראל, אז צריך לעשות איזושהי אווירה מסוימת, אז יכול להיות ששם אני אתיר לך לעשות שיקול דעת עצמי, ולעשות את זה, שזה ממש הצלת כלל ישראל, ולהציל את עם ישראל מהגרעין האיראני. אני שומע, כל השאר לא לעשות מזה עכשיו איזה מה שאנחנו רואים לנהוג בימין. זאת אומרת, אז אני אסיים בסיפור על רבי זושה. יש לכם כוח לסיפור? טוב, בסדר. אז אנחנו כבר קצת חורגים בזמן, אבל לאן אתם ממהרים? אוכל, אין. אחרי זה אתם, בגלל הצום, אני יודע לאן אתם תלכו. אחרי זה אני יודע לאן אתם תלכו, בגלל הצום. אז... כן? יפה, אז עד 10:20, בול. אז טוב שאמרת לי, אבל באמת לא ידעתי. מה, זה לקבוצה שלו?
לא, אפשר לדחות את זה
מקסימום.
אם זה רצון השם. אז רבי זושה, הגיעה אישה אחת לרבי זושה, והיא תלונה שאין לה ילדים. אז רבי זושה התפלל עליה. התפלל עליה בכל כוחו. יצאה בת קול ואמרה לו, רבי זושה, לאישה הזאת לא אמור להיות ילדים. תפסיק להתפלל עליה. אז רבי זושה... המשיך להתפלל עליה. יצא בת קול ואמרה, רבי זושה, האישה הזאת, בגלל שאתה ממשיך להתפלל, יהיו לה ילדים, אבל לך לא יהיה חלק לעולם הבא. עכשיו רבי זושה אמר, איזה יופי, איזה נפלא. רצון השם, לשם שמיים ממש ממש ממש. אז המשיך להתפלל. ואז יצא בת קול ואמרה, רבי זושה, לאישה הזאת יהיה ילדים, ולך יהיה חלק לעולם הבא. זה כבר ברוך. כי בעצם, אז אולי עכשיו אני מתפלל, כי לשם עצמי וכו'. חשב רבי זושה והמשיך להתפלל. עכשיו, מה בעצם רבי זושה? מה התהליך שרבי זושה עבר בין החלק הראשון לחלק השני? החלק הראשון היה שרבי זושה אומר, אדרבה, בלי עולם הבא, זה עוד יותר לשם שמיים. וכמו שאמרנו, יש מצבים כאלה שבאמת הצדיקים, ומה שמדהים לפי רב צדוק, זה שאנחנו מחויבים להיות במדרגה הזאת. אהבת את שם, בכל יום, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אומר, מה זה נפשך? לא במשמעות של אתה מת. משמעות שגם אין עולם הבא. אתה אוהב את השם במדרגה הזאת שגם עולם הבא שלך לא מעניין אותך. וזה הדרישה, וגם הרמב״ם כותב את זה, וגם הרמח"ל כותב את זה בעצם, שגם מי שעובד לשם העולם הבא, זה לא עבודה לשם שמיים. עכשיו, אמר רבי זושה הבין אחרי זה, אבל רצון השם בסופו של דבר זה שיהיה לי טוב. הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנו. ולכן, הדבר המתוקן הוא שאני אעשה את רצון השם, וגם אני אזכה לשכר. זה לא מביל אותי, זה לא המניע שלי. אבל זה המצב המתוקן. אז אם אני מסכם, מהו התהליך שבעצם האדם צריך לעבור? אז בשורה התחתונה, מי בראש? אז רצון השם או המימוש העצמי שלי? נו, מה התשובה שאתם חושבים שאנחנו צריכים לתת? אז בדיוק, אין כל כך סתירה. זאת אומרת, אם אתה אחרי כל המהלך הזה עדיין שואל, מה זה?
זה מתוך כאן.
אז אם אתה אחרי המהלך הזה עדיין שואל, מה זה מוכיח? שאתה עדיין לא במדרגה. וזה בסדר, אתה לא לבד. זאת אומרת, אם בסוף, זה כמו שאני אשאל אותך, רגע, אז אתה אומר בעצם שהנפש שלי זה חלק ממני. או נגיד לתינוק הקטן. רגע, מגיע הילד, וואו, מדהים, גילית לי שהיד שלי זה חלק ממני. אז בשורה התחתונה, מי קודם? אני או היד שלי? לא הבנת. אתה אומר בעצם שהנפש שלי זה חלק ממני. רגע, אז מי קודם? מי בראש? אז אני או הנפש שלי? אחי, אז לא הבנת את הסיפור. לא הבנת את העניין. אם אתה עדיין שואל, אם זה עדיין קושייה אצלך, פשוט אני לא חי את זה. האמא לא שואלת שאלות. האמא לא שואלת שאלות. האיבר לא שואל שאלות. הוא פשוט חי את זה. זאת אומרת, הוא במדרגה הזאת. הוא לא חי קונפליקט. וזה מה, זה מה שהרב כותב, ש... במקור 9 בדפים שחילקתי לכם, על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההוויה, בטלה היא השאלה של אהבת עצמו. אין, השאלה הזאת בטלה. האהבה העצמית המזויפת, סליחה, לא יש כי אם אהבת הכל, שהיא באמת האהבה העצמית הנאורה והעליונה, והאהבה העצמית המזויפת, האוהבת את הניצוץ הקטן המתראה לעיניים הטרוטות, וסונט את העצמיות המחוברת, הרי סמיות עיניים שאינה פחות כסל מאשר היא רשע. זהו, אתה אוהב את עצמך. בגלל שאתה אוהב את עצמך, אתה יודע מי אתה. אתה זה אדם גדול שיש לו קשרים לכל המין האנושי ולכל החברה, והקשרים הכי עמוקים שיש לו זה לאלוקיו, שהוא שורש ומקור חייו. אז איך אני גודל להיות אדם כזה? אז בעצם התהליך, אם אני מסכם את הדברים בתהליך מוסרי של התקדמות, השלב הראשון זה אני אוהב את עצמי המצומצם, ואני דואג לעצמי. וזה מה שאני רוצה, חפץ בטובת עצמי. וכל החברה היא כלי לשרת אותי, כי כמה, מה אני אעשה? ככה אני אגואיסט. ככה אני בהתחלה. מגיע השלב השני ואני לומד אמונה. ואני מבין בשכל שלי שבאמת אני העצמי שלי הוא רחב הרבה יותר. הוא כולל את הנפש שלי, הוא כולל את החברה, והוא כולל את הקשר העמוק שלי לאלוקים. זה אני העצמי הרחב שלי. אבל בפועל אני לא חי את זה. אז אני צריך גם לקיים תורה ומצוות גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. כי הנתינה עצמה, ככה הרב דסלר אומר משפט מדהים, הנתינה זה לא שאתה נותן למי שאתה אוהב. אתה אוהב את מי שאתה נותן לו. למה? מסביר הרב דסלר. כי כשאתה נותן למישהו בצורה קבועה, אתה חלק ממך בעצם הענקת לו. אז בגלל שיש לך אהבה עצמית מאוד חזקה, אז אם עכשיו חילקתי משהו ממני אליכם, אז אני אוהב אתכם. מה זה? מה שאנחנו קראנו, מה שקראתם השבוע, אני חושב שזה בכלל לא, שזה אותו עיקרון באמת. שבזכות זה שהאדם חלק מקהילה, אז הוא מרגיש אני גדול יותר. הוא לא מרגיש גלמוד, הוא לא מרגיש בודד. הרב דסלר מסביר את התהליך הפנימי. אז בעצם, האדם מפזר את עצמו, הוא לאט לאט לומד. אם אתה נותן בתורה ובמצוות, בין אדם לחבר, בין אדם למקום, אתה בעצם יותר ויותר מפזר את עצמך. זו מטרת התורה, היא להרחיב את העני העצמי של האדם, ולא להשאיר אותו קטן ומסכן. ואחרי זה השלב הבא, בגלל שאני חווה את עצמי כמשהו גדול יותר, אני מוכן לתת למען הזולת, ולמען הקדוש ברוך הוא, גם כשזה קשה לי. אולי ניתן את הדוגמה של החייל. החייל מוסר את הנפש שלו, גם כשהוא מרגיש איזה קושי בדבר הזה, הוא חושב על המשפחה שלו, וזה, אבל הוא יודע שזה הדבר הנכון. אבל המצב, זאת אומרת, הוא עדיין חווה את זה כקונפליקט, אבל הוא יודע שנכון להכריע בצורה כזאת. אבל מהו המצב המתוקן יותר, והוא שלם יותר, ואנחנו באמת זו עבודת חיים? זה להגיע למדרגה של האמא. או להגיע בהקשר הזה למדרגה של משה ואסתר ויעל, שהם בכלל לא מרגישים את הסתירה. האמא לא חווה את זה כקונפליקט. היא חווה את זה כחוויית חיים עוצמתית, שברור שזה הדבר שנכון שצריך לעשות אותו. ברור! אין כאן שאלה בכלל. וזה בעצם המצב שהאדם צריך לשאוף להגיע אליו. וזה לא הכל או כלום. אנחנו מדברים כאן על תהליך שהאדם עובר. זה לא או שאתה אגואיסט או שאתה זה, הרמח"ל בפרק ט"ז במסילת ישרים מדבר על זה. יש את מי שרק אינטרס אישי, אז הוא נמוך מאוד. ויש את מי שדיברנו עליו במדרגות הגבוהות, שאת העולם הבא שלו מוכן למסור. זו השאיפה. אבל יש הרבה 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 באמצע. וככל שאנחנו יותר, כל זה אינו שווה לי כל זמן ש. וככל שאנחנו יותר עסוקים בעצמנו, ככל שאנחנו יותר מדוכדכים, ככל שיותר קשה לנו לצאת מעצמנו כלפי הזולת. זוגיות וילדים זה מבחן משמעותי. איך אני מרגיש שם במרחב הזה? ככל שאנחנו יותר כאלה, אנחנו יודעים שאנחנו יותר מתקרבים אל היעד. ככל שאנחנו פחות כאלה, ככל שיותר בבחבוש עצמי, ככל שיותר בעיסוק עצמי, אנחנו יודעים שאנחנו פחות נמצאים ביעד. ואם אנחנו שואלים בעצם, אז איך אני בוחר מקצוע? לגיטימי שבהתחלה זה יהיה, אני רוצה למען הזולת, כמו שאמרנו שיעור הראשון, אבל אני גם אמצא את המימוש העצמי שלי. אבל בשורה התחתונה שאני אקח אותך הצידה ואשאל אותך, תגיד בפועל, מה מוביל אותך? לגיטימי שבשלבים הראשונים המקום של האגואיזם הנמוך יותר יתפוס מקום גדול יותר. זה לגיטימי, זה הגיוני, אנחנו בני אדם. לעולם יעסוק האדם בתורה אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה. מה הכוונה לעולם? זה חייב להיות כך. אבל אסור שזה יישאר כך. זה בסדר שגם אגואיזם מעורב בבחירות שלנו. אבל אנחנו חייבים א', שהמקום האידיאליסטי יוביל וינתב את המקום האגואיסטי, וגם בשאיפה שלאט לאט המקום האגואיסטי הנמוך יתרחב, 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 כדי שהוא יהיה אגואיזם טהור ומעולה, שבשורה התחתונה באגואיזם הזה אתה לא חושב על עצמך כל הזמן, וכמה הייתי טוב, וכמה אני זה, ואיך אני יכול להיות יותר. אתה חושב איך אתה יכול להיות יותר, כי אתה שליח, כי אתה חלק מסיפור גדול יותר. אבל אתה אדם שהוא שמח, ויש לו חדווה, והוא שמח להיות שותף לדבר שהוא גדול ממנו, ואתה מתרגש מהזכות שיש לך לחיות ולתת מעצמך ומייחודיות שלך כלפי העולם. אבל אתה לא עסוק ב... וזה אולי באמת התפקיד של פורים. נכנס יין, יצא סוד, הסוד הייחודי שלך, אבל בלי כל הזמן מחשבות למה יאמרו עליך, ואיך יסתכלו עליך. ואתה שם תחפושת, כי אתה יודע שאתה רק שחקן בחלק מתמונה גדולה יותר. ואם זה המבט שלך על החיים, אז כשנכנס אדר, מרבים בשמחה, ומוחים את המלאק, המלאק הזה שכל זה אינו שווה לי, כל, מי שמעליל את עצמו, את זה מוחים, כי זה המקור לדיכאון ולדכדוך ולעצבות הגדולים ביותר. כי האדם, בזה שהוא נשאר רק בעצמו האישי הקטן, הוא הכי מתכחש בעולם לעצמו הרחב, הגדול והפנימי. אז שנזכה לממש את עצמנו רק על ידי זה שנפסיק לעסוק כל הזמן במימוש עצמנו, אלא נתרחב כלפי הזולת וכלפי אלוקים. שיהיה לנו פורים שמח באמת, בעזרת השם.